שבת, דף עין זין, מתחילים בעזרת השם, דף עין וו עמוד ב', תחילת פרק שמיני, פרק המוציא יין. בבבל היו צריכים למנות מנהיג שינהיג את הציבור. היו שני מועמדים, צד אחד היה את רבא, שהוא היה גאון, היה נקרא עוקר הרים, הוא היה מאוד חריף. מצד שני היה את רב יוסף, שהוא היה בקי בהמון משניות, ברייתות, הלכות, ולכן כינו אותו סיני, שהיה בקי בהלכות כמו התורה שניתנה בהר סיני. לא ידעו במי לבחור, שלחו את השאלה לארץ ישראל, סיני ועוקר הרים, מי עדיף? שלחו להם, סיני עדיף. כולם צריכים לזה שיש לו הרבה חיטים, לזה שבקי בהלכות. פנו אל רב יוסף, אנחנו ממנים אותך להיות ראש ישיבה, לא מוכן לקבל. היה בכזאת ענווה, לא רוצה לקבל על עצמו להיות ראש ישיבה. אז מינו את רבא, אחרי שרבא נפטר, רב יוסף נהיה המנהיג של הציבור. איך רב יוסף זכה לכזאת גדלות תורנית? זה מרומז בכינוי שכינו אותו, סיני. הוא היה כמו הר סיני שהיה הנמוך שבערים, שדווקא זה מה שהגדיל את הר סיני, שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא עליו לתת את התורה, כדי ללמד אותנו, אם אנחנו רוצים לגדול בתורה, התנאי הראשון הוא להיות בענווה. את אותו קניין שהיה לרב יוסף, הענווה הגדולה שלו, הוא ביקש להנחיל גם לתלמידים שלו, ולכן כשרבה פעם אחת שאל אותו איזושהי שאלה, והוא דיבר לא מספיק בענווה, רב יוסף כעס על רבה. הוא רצה ללמד אותו ענווה. רבה, שנודע לו שרב יוסף כועס עליו, בא אליו בזמן הטוב ביותר. מתי הזמן הטוב ביותר? ערב יום כיפור, כמו שהמשנה אומרת, שעל כל העבירות יום הכיפור מחפר, חוץ מעבירות שהאדם מצער את חברו, שאין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו, הלך רבה לפייס את רב יוסף בערב יום כיפור. מספרת הגמרא במסכת נדרים דף נ"ה, שהוא מצא את המשמש בקודש של רב יוסף, איך שהוא בא למזוג לו כוס יין, ככה בשביל לתת לו לשתות. ביקש רבה מהמשמש, תן לי אני מזוג. לקח רבה רבע יין, היינות שלהם היו חזקים מאוד, והוסיף לזה 3/4 מים, כמו שלפי דעתו היו צריכים למזוג יין, את היין החריף שהיה בזמנם. והוא הגיש את זה לפני רב יוסף. רב יוסף היה סומה, היה עיוור, הוא לא היה יכול לראות. אז הוא לא ידע שרבה נמצא פה. הוא תואם מהיין, ואז אומר רב יוסף, הטעם של היין הזה זה כמו המזיגה של רבה. רבה שמע את המילים האלה, הוא אומר לרב יוסף, זה אני. אני מזגתי לך באמת את היין. אמר לו רב יוסף, אתה לא תשב עכשיו עד שתפרש לי את הפסוק. וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. פסוק בספר במדבר. אז הוא פירש לו את זה על דרך הדרש. וממדבר, כשאדם מפקיר את עצמו כמדבר, שכולם דורכים עליו, מה הוא זוכה? למה שניתן במדבר. זוכה לתורה שהיא ניתנת לו במתנה. ברגע שהוא זוכה לתורה, הוא מתנה, נחליאל, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא נוחל אותו, נחלו כל. אחרי שנחל אותו הקדוש ברוך הוא לנחלה, הוא זכה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כמובן שהוא עולה על הבמה, אז לכן הפסוק ממשיך, הוא מנחליאל במות, הוא זוכה להגיע לבמה, הוא זוכה שהוא גודל, הוא זוכה לגדולה מיוחדת. אבל יש פסוק שכותב, הוא מבמות, הגיא אשר על פני הישימון. כשבן אדם מגיע לגדולה, אם הוא חלילה, פתאום נהיה בגאווה, הקדוש ברוך הוא משפילו. אבל גם אחרי שהקדוש ברוך הוא משפילו, אם הוא חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מגביאו שוב. זה מה שרב יוסף רצה ללמד את רבה, שיהיה בענווה, וכמובן שהוא קיבל את הבקשת מחילה, ומחל לו, וככה יכל באמת רבה להיכנס ליום הכיפורים, והתכפרו לו כל אבונותיו. המזיגה הזאת של היין, של רבע כוס, יין חזק, חריף, ועוד 3/4 כוס, מים, זה המזיגה שרב הסובר, שכך צריך לעשות כשבאים לשתות כוס של ברכה, ברכת המזון, קידוש, הבדלה, ככה היו צריכים בזמנם למזוג את הכוס. כמובן שבזמננו זה לא נוהג, בזמננו היינות הם הרבה יותר קלים, ולכן לא צריך למזוג בכלל במים. הפוך, אם אדם ימזוג במים, הוא יכול רק להרוס את היין, יכול להיות שהוא לא יכול לברך על זה אפילו בורא פרי הגפן. טוב, המשנה שלנו באמת דנה, כשבשבת אדם יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, או שהוא נכנס מרשות הרבים לרשות היחיד, או שהוא הולך 400 ברשות הרבים, הוא צריך הרי להיזהר לא לטלטל איתו חפצים, כי הרי אסור לעקור חפץ מרשות אחת ולהניח ברשות אחרת בשבת. אבל הכלל הבסיסי, בשביל שאדם יהיה חייב חטאת, זה שהחפץ שאותו הוא מוציא, זה יהיה חפץ חשוב שיהיה מיועד למשהו. כמה יין נחשב כמות מספיק גדולה, כדי שכשאדם יטלטל את זה מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יהיה חייב. אז אומרת המשנה, המוציא יין, אם הוא יין חי, זה כדי מזיגת הכוס. שיעור כזה שאפשר למזוג בו כוס, והגמרא מבארת שזה הכוונה כוס של ברכה, כוס יפה, כוס של ברכה, של ברכת המזון וכדומה, שצריכים רביעית אלוג. זה בשיעור של זמננו יוצא לפי דעת רבי חיים נאה, 86 סנטימטרים מעוקבים, במילים אחרות 86 גרם של מים, ולפי דעת החזון איש זה 150 סנטימטרים מעוקבים, שזה יוצא במילים אחרות 150 גרם של מים. זה שיעור של כוס של ברכה. רבע מזה, זה כשיש לה, יש יין חזק, רבע כוס כזה, של, רבע רביעית של היין החזק, זה שיעור מספיק חשוב בשביל, אם אדם מטלטל אותו מרשות היחיד לרשות הרבים וכדומה, שהוא יהיה חייב. וכמו שאמרנו, בזמננו, מכיוון שלא מוזגים את היין, אז מן הסתם שאדם לא יהיה חייב אם הוא מטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא אם כן הוא מוציא ממש שיעור של יין שראוי לשתייה רביעית הלוג. אדם שמוציא חלב, את כמה חלב הוא צריך להוציא כדי שהוא יהיה חייב? כדי גמייה, כמה שאדם בולע כשהוא שותה חלב בפעם אחת. שיעור של דבש, שאדם מוציא כמה, כמה דבש הוא צריך להוציא כדי שהוא יהיה חייב? כדי ליתן על, על הקטית, קטית הכוונה פצע. או פצע שיש לאדם על גב היד או על גב הרגל, או כאלה שיש לה גמלים, שהמסעות מתחככים עליהם, אז נהיים להם כל מיני פצעים, פצעי לחץ, אז היו שמים להם דבש, שזה יש לו סגולה לרפא פצע. אז שיעור כזה קטן, שהוא יכול לרפא פצע, שמה שנותנים על הפצע זה מספיק חשוב, כדי שאם אדם יוציא את זה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב. כמה שיעור של שמן זית, כדי לסוך עבר קטן, והגמרא מבארת לפי אחד הדעות, שזה כדי שיעור של פרק אצבע קטנה של תינוק בן יומו. שיעור קטן של שמן. מים, השיעור כדי לשוף בהם את הקילור. היה להם עם משחה כזאת, שהייתה חומר יבש, שהיו ממיסים אותו עם מים. לא הרבה מים. וזה הקילור, זה היה מין משחה כזאת, שהיו שמים על העין כדי שהראייה תהיה יותר בהירה. אז השיעור של המים שמערבבים באותה משחה, שיעור די קטן, זה כבר שיעור מספיק חשוב שאם אדם מוציא את זה מרשות אחת לרשות אחרת, הוא יהיה חייב. ושאר כל המשקים שלא פורטו באופן מיוחד ברשימה במשנה, משקאות אחרים, כמה השיעור שלהם? ברביעית הלוג. כמו שאמרנו, רביעית הלוג זה שיעור או 86 גרם מים או 150 גרם מים לפי הרבי חיים נאה או לפי החזון איש. וכל השופכין, שופכין זה מים לא נקיים, השיעור שלהם זה גם כן ברביעית, שזה שיעור חשוב, הגמרא תבאר מה אפשר לעשות עם המים האלה. רבי שמעון אומר, מה, רק שאר כל המשקים ברביעית? מה פתאום? כולם ברביעית, גם יין, חלב ודבש, השיעור שלהם זה ברביעית הלוג. ולא נאמרו כל השיעורים הללו של כדי מזיגת כוס יין, כדי גמיעת חלב, כדי נתינת דבש על גבי פצע, שזה פחות משיעור של רביעית, השיעור שנאמר, אלא למצניהם. כלומר, שאם יש איזה אדם שאצלו מאוד חשוב אפילו פחות יין, כמות פחותה יותר של יין או של חלב או של דבש, והוא מצניע את זה, אז הוא, מכיוון שהוא החשיב את הכמות הקטנה הזאת, אם הוא יוציא את זה מרשות לרשות, הוא יהיה חייב, אבל שאר בני האדם לא יהיו חייבים, אלא אם כן יוציאו רביעית. מביאה הגמרא תנא, מה הפירוש של המשנה כדי מזיגת הכוס? איזה כוס מדובר פה? אומרת הברייתא, כדי מזיגת כוס יפה, שואלת הגמרא, מה פירוש של הברייתא כדי מזיגת כוס יפה? ומה היא כוס יפה? אומרת הגמרא, מה פירוש, מה זה כוס יפה? כוס של ברכה, כוס של ברכת המזון, שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, שיש 10 דברים שנאמרו בכוס של ברכה, שצריך לייפות אותו, צריך לעטוף אותו, צריך לאתר אותו. היינו ששמים את הכוס יין באמצע, ומסביב שמים כוסות של יין, או תלמידים. רשימה הדברים שהגמרא שם מביאה, שצריך לייפות את הכוס של הברכה לכבוד המצווה. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, כוס של ברכה צריך שיהיה בו שיעור של רבע רביעית. רבע של רבע. רבע ממה? אז ככה, לוג זה השיעור. זה המידת נפח מסוימת. רובע הלוג זה שיעור רביעית שאנחנו מכירים. יש בזה רביעית בכוס הזאת או אין בזה רביעית בכוס? רביעית הלוג הכוונה. עכשיו, רביעית הלוג זה שיעור של כוס של ברכה. יין, כדי להתחייב, מה שכתוב, כדי שימזוג בו את הכוס, הכוונה רבע של אותו רביעית. כי הרי 3/4 היו מוסיפים מים, ורק רבע יין. אז לכן הוא אומר, צריך שיהיה בו שיעור של רובע רביעית, כדי שכשימזגנו, כשהוא יוסיף על זה 3/4 מים, ויעמוד על רביעית, אחרי שיוסיפו לרבע עוד 3/4, עכשיו זה יהיה רביעית הלוג. אמר רבה, אפנן נמי תנינה. מהמשנה שלנו גם אפשר להוכיח שכוס של ברכה צריך שיהיה בו רביעית הלוג. כי הרי המשנה כותבת, במשנה שלנו, המוציא יין, כמה זה שיעור חשוב שהוא יהיה חייב עליו, כדי מזיגת כוס. ותני עלה, ברייתא שמפרשת את דברי המשנה, כדי מזיגת כוס יפה, הכוונה כוס של ברכה של ברכת המזון. וקטני סייפה, ובסוף המשנה מה כתוב, אושר כל המשקים. כשאדם מוציא מרשות לרשות איזשהו משקה, כמה השיעור בשביל שהוא יהיה חייב, ברביעית, אז רואים שאין דבר כזה לחייב הוצאה של משקה פחות משיעור של רביעית. אז אם כן, כשכתוב ששיעור של המוציא יין חי זה כדי מזיגת כוס של ברכה, הכוונה שהוא ראוי להיות רביעית של יין, זאת אומרת, יין רבע של רביעית, שאם תוסיף לו עוד 3/4 הוא יהיה רביעית. אומרת הגמרא, רגע, רבא מוכיח מהמשנה שכוס הכוונה רביעית של רביעית הלוג. זאת אומרת, רביעית מרביעית הלוג. כי לפי דעתו של רבא, כמה מוסיפים לאותו יין חזק שהיה בזמנם? 3/4. ואם כן, כשאתה מדבר על רבע של רביעית, זה כדי מזיגת כוס, כי הרי אתה תוסיף לזה עוד 3/4, וזה יהיה לך בדיוק רביעית. ורבא לטעמי, רבא הולך לשיטתו, כמו שראינו בסיפור בתחילת השיעור, שרבא כשהוא מזג את הכוס לרב יוסף, זה היה שהוא הוסיף 3/4 לרבע. ואמר רבא, כי רבא סובר, כל חמרה דלודרי על חד, תלת מאיה, כל יין שלא נותנים לו על רבע, 3/4 מים, לב חמרה, הוא לא ראוי לשתייה, הוא לא נקרא יין. אז אם כן, רואים מכאן שכוס של ברכה, מה הכוונה יין כדי שיהיה בו כדי שיעור לכוס של ברכה? זה הכוונה שיעור של יין של רבע מתוך רביעית, שיוסיפו לאותו רבע 3/4 זה יהיה בסוף רביעית. אמר אביי, אתה אומר שאפשר להוכיח מהמשנה, שהשיעור של יין זה רבע רביעית, כי כתוב כדי שיעור כוס של ברכה? שתי תשובות בדבר, תשובות הכוונה, דברים שאפשר להשיב, לפרוך. אתה לא יכול מהמשנה להוכיח שהשיעור הוא רביעית. חדה, דתנן, יש משנה במסכת נידה שרוצה לומר, יש אדמומיות בכל מיני גוונים. ויש אדום כיין. איך אני מגיע לאדמומיות כמו יין? אז אחד מהדברים זה יין המזוג. ואיך מוזגים? אומרת המשנה שם, והמזוג, אתה לוקח שני חלקי מים, וחלק אחד יין. זאת אומרת, שליש יין. ואתה מוסיף לזה שני שליש מים, לא רבע יין, ואתה מוסיף 3/4 מים. ומאיזה יין? מן היין השרוני, שבשרון היה יין מאוד משובח, ומזה היו בודקים את האדמומיות של היין, בשביל לדעת אם זה באמת נחשב אדמומיות של יין לפי הגוון המבוקש. אז אם כן, רואים מפה דבר ראשון, שבשביל רביעית, כוס של רביעית יין, אחרי מזיגה, אנחנו צריכים שליש של יין חי. ולא כמו שרבא אמר שמספיק רבע של יין חי. זה תשובה אחת שאפשר להשיב על דבריו של רבא. קושייה נוספת שואל אביי את רבא. ועוד, מה אתה אומר? שרבע של רביעית הוא חשוב. למה? כי אם תוסיף עוד שלושת רבעי רביעית, זה יהיה רביעית שלמה. זה ראוי בשביל כוס של ברכה. אם תוסיף שלושת רביעי. אבל עכשיו, הרי המים בקד. הם לא נמצאים פה. אתה הרי לא רוצה את היין עם המים. ומצטרפים, איך אתה רוצה שהם יצטרפו? אתה צריך שיעור כזה של יין, שהוא מעצמו יהיה לו חשיבות. לא כשמישהו אחר יצטרף אליו, אז יחד הם יהיו חשובים. אמר לי רבה אחד אחד. קודם כל, הדקה אמרת, על הקושייה הראשונה שאלת, שבשביל להגיע לגוון אדום של יין, אתה רוצה להגיע לגוון מסוים של אדמומיות, שזה יהיה כמו יין. אז כמה אתה מוסיף? אתה לוקח שליש אחד של יין, מוסיף לו שני שליש מים, ואז אתה מגיע לגוון המדויק. אז אתה אמרת מזה שיין צריך להוסיף לשליש אחד, שני שליש. אתה מדבר על יין מיוחד. שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני, זה בגלל שמדובר פה דווקא על יין השירוני, לחוד, זה שונה, שמה מוסיפים לו שני שליש מים. דרפי, כי זה יין חלש, ולכן אם אתה תיתן לו עוד שלושת רבעי מים, הוא מאבד את כל הטעם שלו. אבל סתם יין, מוזגים לו שלושת רבעי מים כדי שבכלל יהיה ראוי לשתייה. אי נמי, גם על הקושייה הראשונה שלך יש לי תירוץ שני לתרץ, לדחות, הטעם במסכת, שמה שמדברים על גוון אדמומיות מסוימת, משום חזותה, אני רוצה לדבר על גוון מאוד מאוד מסוים. אז שם באמת, כשאתה מוזג שני שליש מים בשליש אחד יין, אתה מגיע לגוון הרצוי. אבל לטעמה, כשאתה רוצה את יין שאנשים יהיה להם טוב לשתות אותו, אז בית פייט, אתה צריך להוסיף עוד קצת מים כדי שהוא יהיה עם טעם טוב. עכשיו, אתה מגיע לגוון הנכון גם כשאתה מוסיף רק שני שליש מים לשליש יין. אבל בשביל להגיע לטעם הטוב, אתה צריך להוסיף שלושת רבעי לרבע. זה על השאלה הראשונה ששאלת. עכשיו, על השאלה השנייה, בדקה אמרת, מים בקד ומצטרפים? מה הסיבה שרבע של רביעית של יין זה חשוב? כי אם תוסיף לו שלושת רבעי מים, אז יהיה ראוי לכוס של ברכה. אבל המים האלה לא נמצאים פה, אתה הרי לא מוציא את המים עם היין. אז אני אענה לך. לעניין שבת, מידי דחשיב בעינן. לעניין שבן אדם רוצה ממקום אחד למקום אחר בשבת, כדי שהוא יהיה חייב, צריך שהוא יוציא דבר חשוב. והנמי, החשיב. השיעור הזה הקטן של היין, זה הקטן גדול יהיה. אם אתה תוסיף לו שלושת רבעי מים, הרי הוא יגיע להיות יין ברמה טובה, שיהיה ראוי לשתייה, אז אם כן, אפילו הכמות הקטנה הזאת, היא חשובה כבר. זאת אומרת, לא שאני מוציא אותו עם המים, נכון, אני לא מוציא אותו עם המים, אבל עצם זה שהוא ראוי להצטרף למים, כבר הוא בעצמו חשוב יותר, וההוצאה עליו מחייבת. מביאה הגמרא, עד עכשיו דיברנו לגבי יין, לח, נוזלי, ודיברנו על השיעור. אבל מה יהיה יין קרוש? היו כאלה שלקחו יין קרוש ולקחו את זה איתם לדרך, וכשהם רצו לשתות, הם היו ממיסים את היין הזה. כמה השיעור של יין קרוש? תנה, יבש בכזית. יין קרוש, השיעור הוא בכזית. למה? כי כזית של יין קרוש מגיע מרביעית של יין לח. דברי רבי נתן. אמר רב יוסף, הדברים האלה של רבי נתן, הם מתאימים עם דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אמרו דבר אחד. רבי נתן הדה אמר, מה שאמרנו ששיעור של יין יבש, הכוונה ליין שהיה לח ונהיה יבש, השיעור הוא בכזית, הדברים שלו מתאימים עם דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה דתניה. רבי יהודה אומר, ישנם דברים רבים שבית שמאי מקל ובית הלל מחמיר. בדרך כלל הרי אנחנו יודעים שדעת בית שמאי זה להחמיר ודעת בית הלל זה להקל. אבל יש הרבה דברים שדווקא הם הפכו ביניהם ובית הלל הוא זה שמחמיר. אבל רבי יהודה מביא רשימה של שישה דברים. שישה דברים מכול לבית שמאי ומחומרי בית הלל. אחד מהדברים זה הדין של דם נבלה. אנחנו יודעים שנבלה, הכוונה בעל חי שמת, לא על ידי שחיטה כשרה, או שהוא מת לבד, או שהסכין ששחטו לא הייתה סכין חלקה לגמרי, כל מיני סיבות, ואז הבעל חי נהיה נבלה. הוא מתמה בדרגת תומה חמורה, תומה של אב התומה. מה הדין של דם מתוך הנבלה? האם זה גם מתמה בתומה חמורה, או שרק בשר מהנבלה מתמה? אז אומרים בית שמאי, בית שמאי מתארים, יש לו דין של תומה, אבל לא דין תומה חמורה של בשר נבלה שמתמה בכזית. ובתילל מתמאים. הם סוברים שהוא מתמא אדם, יש לו דין של תומה חמורה. אמר רבי יוסי ורבי יהודה, אף כשתמאו בית הלל, כשהם אמרו שדם של נבלה מתמא, לא תמאו אלא בדם שיש בו שיעור של רביעית. למה? הואיל ויכול אותו רביעית לקרוש ולעמוד על שיעור של כזית. והרי כזית בשר מתמא אדם, כזית בשר של נבלה, מתמא אדם, אז גם רביעית, שזה יכול להגיע להיות כזית, גם כן רביעית של דם יתמא אדם. אז זה שכאן רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שרביעית של דם מתמא בגלל שיכול להיות כזית, זה מתאים עם מה שאמר, עם מה שאמר רבי נתן, שכזית של יין יבש, הוא נחשב שיעור חשוב, כי הוא מגיע מרביעית של יין לך. אמר הבאי, זה לא ראיה. דילמה לא היא, יכול להיות שרבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה, כל אחד שיטה שלו שונה. כי כל אחד דיבר על מקרה שונה. עד כאן, לא כאמר רבי נתן, הכה דבאי רביעית, כל מה שרבי נתן אומר, שביין הרי צריך רביעית, וכזית, יין שהתייבש, הגיע מרביעית, לכן הוא שיעור חשוב. למה? זה דמר דווקא ביין, אלא ביין דקלי, שהוא יותר דליל. ולכן, ברגע שאתה רואה שהוא הגיע לכזית, זה אומר שהוא מגיע מרביעית. אבל בדם, דסמיך, דם הוא יותר סמיך. ולכן, כזית לא באה רביעית, גם פחות מרביעית, כשזה מתייבש, זה נהיה שיעור של כזית. אי נמי, אפשר לומר גם הפוך. עד כאן לא כאמר רבי יוסי ברבי יהודה, התם לגבי דם של נבלה, וכזית סגלה ברביעית, כדי להגיע לכמות של כזית, הדבר יבש, זה מספיק שזה מגיע מדם בכמות של רביעית. למה? אלא בדם דסמיך, כי הדם הוא סמיך. אבל יין דקליש, יין שיותר דליל, בשביל להגיע לכזית, אבל יותר מרביעית, אתה צריך כמות הרבה יותר מרביעית, הלוג כדי להגיע, שכשזה יהיה יבש, זה יהיה שיעור של כזית. וכי מפיק פחות מכזית לחייב, לכן גם אדם שמוציא פחות משיעור של כזית, של יין קרוש, הוא יהיה חייב. למה? כי הרי זה מן הסתם מגיע מרביעית לוג של יין לך. טוב, עד כאן דיברנו על יין. עכשיו אנחנו נעבור לשיעור הבא, שזה שיעור של חלב. למדנו במשנה חלב כדי גמיעה. הרי זה היה משניות ששנו אותם בעל פה. תקופה מאוחרת יותר התחילו לכתוב את המשניות. אז הם אמרו חלב כדי גמיעה. אז יש כאלה שמדייקים וממש מדגישים את העין. אבל כאן הגמרא מסתפקת באמת איך צריך לקרוא. היא באה אלו כדי גמיעה באלף או כדי גמיעה בעין. אמר רב נחמן בר יצחק, ודאי באלף, תראה פסוק. התורה אומרת שאליעזר אמר לרבקה, רוצה לבדוק אותה האם היא מתאימה לשידוך ליצחק אבינו, הבן של אברהם, אז הוא בא ושאל, ביקש מנה, אגמי נינה מעט מים מקדך, תתני לי בבקשה לשתות קצת מים מהקד שלך. אז הוא אמר להם א', אגמי ני. אז אם כן רואים שכדי גמיעה צריך לגרוס באלף. הגמרא מביאה רשימה של ספקות דומים לזה. היא באה להו. הרי למדנו משנה ששיעור חשוב של אוכל, כדי שיתחייבו עליו כשמוצאים אותו מרשות לרשות, זה כמו טעינה מיובשת, ואמרנו שזה בלי הגרעינים. השאלה היא איך גורסים גרעינים, עם א' או עם עין? גרעינים או גרעינים? אמר רבא ברעולה, ודאי בעין, כי הרי הפסוק אומר, ונגרע עם עין מערכך. אז רואים כמו שנגרע הכוונה נחסר, והגרעינים הרי מחסירים מהפרי, הכוונה גרעינים מלשון גירעון, זה הכוונה עם עין. ספק נוסף, איבאי אלהו, כתוב לגבי העבודה שהכהן גדול עושה ביום הכיפורים, שהוא לוקח גחלים עוממות. עכשיו, השאלה אם עוממות זה עם עין או עם א', עוממות או עוממות? אמר רבי יצחק ברב דימי, עם עין. מה הראיה? כי כי הרי הפסוק אומר, ארזים לא עממוהו, לא החשיכו את המראה שלו בגן אלוקים. רואים אם כן, שעוממות זה עם עין. איבה אלו, שנה בסוף המסכת כותבת לגבי מת, שאסור לעצום לו את העיניים. עכשיו השאלה אם לעצום את העיניים, כותבים עם א' או עם עין, איבה אלו, מאמצים תנן או מאמצים? אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן עם עין, כמו שכתוב, ועוצם עיניו מראות בראה, אז הוא זוכה לדברים טובים. בכל אופן רואים שזה עם עין. עצימת עיניים זה עם עין. למדנו במשנה שהחיוב של הוצאה של חלב זה כדי גמיעה. מביאה הגמרא תנו רבנן. המוציא חלב של בהמה, אז השיעור הוא כדי גמיעה. כמה שבן אדם בולע בפעם אחת. ושיעור חשוב לחייב אדם שמוציא מרשות לרשות של חלב של אישה ולובן של ביצה, הכוונה החלבון, החלק הלבן של הביצה, כשהוא לא מבושלת, זה כדי ליתן במשיפה של קילור. היה ממשחה שהיו שמים על העין, והיא הייתה יבשה, היו ממיסים אותה עם חלב אישה או עם החלבון של הביצה. שיעור כזה, זה נחשב שיעור חשוב. הקילור עצמו, המשחה בעצמה, כמה השיעור שלה, כדי לשוף במים, כדי להמיס אותה במים ולתת על גבי שני העיניים, זה השיעור. שואלת הגמרא באי רבשי, כשאתה שם את המשחה, אתה קודם כל מורח את זה על היד, ואז שם את זה על העיניים. עכשיו הידיים עדיין נשארים קצת עם המשחה הזאת. האם אני צריך שיעור כדי אחיזה ושיפה, גם מה שנדבק באצבע וגם מה שנשאף על העיניים? ואת הגמרא תיקו, זה נשאר בספק. למדנו במשנה שהכמות של דבש, שהיא כמות חשובה להתחייב עליה כשמוצאים אותה מרשות לרשות, כדי ליתן על הקטית, על הפצע. תנה, כדי ליתן על פי קטית, על פי הפצע. באי רבשי, מה פירוש על פי הפצע? על קטית, הפומה דקולה קטית, על כל הפצע, כי כל הפצע נקרא פי מכה, או דילמה אמור שקמה דקטית, רק על הקצה העליון של המכה, שזה ממש פי הפצע, ולהפוקי אודרנה, וזה בא למעט אודרנה, הכוונה סביב, את המכה שסביב אותו אמצע הפצע, דלא, זה לא נחשב פי קטית, אמר תגמרתק, וזה נשאר לעמוד בספק. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הכל הכל, לא ברא אפילו דבר אחד לבטלה. תיקח כמה דוגמאות. הדבר ראשון, הקדוש ברוך הוא ברא שבלול. מה עושים איתו? מה עושים עם החילזון, עם השבלול? לקטית, קוטטים את החילזון ושמים אותו על הפצע, על הקטית. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא זבוב? בשביל מה הוא ברא אותו? בשביל ששגע את האנשים? מה הוא עוזר? אומרת הגמרא, זה בא לצירה. אם אדם חלילה נעקץ על ידי צירה, הרפואה שלו תהיה על ידי שהוא יקטוש זבוב וייתן על גבי המכה. יתוש, מה הוא מועיל? לנחש, מי שחלילה נעקץ על ידי נחש, אם קוטשים את היתוש ומניחים אותו במקום העקיצה, זה מועיל. ולמה נברא נחש? לחפפית, סוג של שכין. תכף אנחנו נראה איך משתמשים עם זה. וסממית, הכוונה להקביש, להקרב, שמי שנעקץ על ידי הקרב, הסממית רפואה בשבילו. איך היא אביד לי? איך מרפאים? אז לפי דברי הגאות הבך נראה שהכוונה איך מרפאים עם נחש את הסוג של השכין. לפי הריטווה, איך מרפאים עם השבלול, עם החילזון, את המכה. איך עושים? מייטי חדה אוקמה, לוקחים אחד שחור, או נחש, או שבלול, חילזון, וחדה אחיוורה, גם פה לבן, אחד לבן, או הכוונה נחש, או לפי פירוש השני, שבלול, חילזון, ושל כלאו מבשלים אותם יחד וקודשים אותם, ואז שייפלי מושכים אותם על גבי השכין או על גבי המכה. הביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, חמישה אימות הן. יש חמישה כאלה שמפחידים את מי שיותר חזק מהם. אימת חלש על הגיבור. איזה חמישה דברים? אימת מפגיע. חיה קטנה שנקראת מפגיע, שיש לה קול מאוד מאוד חזק ועוצמתי, היא מפחידה את הגיבור שבחיות, על הארי, שכשהארי שומע את הקול של המפגיע, הוא כל כך נבעל והוא בורח. בטוח שזו חיה גדולה. דבר שני, אימת יתוש על הפיל. יתוש קטן יכול לצייר את הפיל הגדול. הפיל ממש יש לו אימה מהיתוש. למה? הוא נכנס לו לתוך האף ומציק לו. דבר שלישי, אימת סממית על העקרב. העקביש מפחיד את העקרב. הוא נכנס לעקרב לאוזן והעקרב לא יכול להוציא אותו. אימת סנונית, זה מין אוף קטן, על הנשר. הוא נכנס לו בכנף, כאילו הוא סוגר לו את הכנף של הנשר, ואז הנשר לא יכול לפתוח. זה כמו כזה מין דבק שהוא סוגר לו את הכנף. אימת כלבית, שזה שרץ קטן, על לוויתן. נכנס לו באוזן והלוויתן לא יכול להוציא אותו. אמר ביהודה, אמר בשם רב, מה יקרה, איפה זה מרומז בפסוק? המבליג, מגביר, שוד את מי שאמור להיות שדוד, מי שיותר חלוש, על אז, מי שיותר אז וחזק, אבל החלש מתגבר על החזק. מספרת הגמרא, יש לפעמים שבאדם צריך לנצל הזדמנות. רבי זירא פעם אחת אשכח ומצא לרב יהודה. דאבקאי הפיתחא דבי חמוה, הוא עמד בפתח של בית חמיב, וחזיי, רבי זירא זיהה אצלו, דאבא בדיחא דעתי, שהוא מאוד בשמחה מיוחדת, ויבאי מיני, וישאל אותו כל חלל יעלמא, כל מה שקורה בחלל של כל העולם, אמר לי, הוא יענה לו תשובה. אז הוא שאל אותו רשימה של שאלות. אמר לי, יש לי שאלה לשאול אותך רב יהודה. מאי תמה איזי מסגן ברישא ועד הרימרי? למה קודם כל האיזים הולכות בתחילת העדר, ואחריהם הולכים הכבשים? אמר לי, אז רב יהודה אמר לו, זה הטבע שלהם כבר כבריאתו של העולם, כמו שהיה בבריאת העולם. דברישא חשוכה, בהתחלה היה חושך, ועד הרנאורה אחרי זה היה אור. אותו דבר, איזים, הרבה מהם כהים, והכבשים בהירים, אז לכן קודם הכה, אחר כך הבהיר. שאלה שנייה, מה הייתה מה הנה מקסיאן והנה מגליאן? למה הכבשים מכוסים בזנב? והעיזים לא מכוסים בזנב. אז הוא ענה לו, הנידה מחסינן מנהיו, כבשים שמהצמר שלהם אנחנו מתכסים, מחסיאן הזה מכוסים בזנב גם. והנידה לא מחסיאן, דה לא מחסינן מנהיו מגליאן, אלה שאנחנו לא מתכסים מהם, הם מגולים. אפשר ללמוד מכאן מוסר השכל גדול. אלה שמכסים אחרים, אלה שדואגים לאחרים, לעולם לא יחסר להם בעצמם שום דבר. הם בעצמם גם כן יהיו מכוסים. שאלה נוספת, מה הייתה מה גם לזוטר גנובתי? למה לגמל יש זנב קצר? אז ענה לו משום דאח על כיסאי, אם יהיה לו זנב ארוך, הכיסא, הכוונה הקוצים, יאכלו לו ויתלשו לו את הזנב, כי הוא הולך בין קוצים, אז הוא צריך זנב קצר כדי שזה לא יסתבך לו בקוצים. שאלה נוספת, מה הייתה מה תורה, אריך הגנובתי? למה הזנב של השור ארוך? אז הוא ענה לו משום דדייר באגמי, הוא בדרך כלל מסתובב באגם. ושם יש הרבה יתושים. איך הוא יבריח את היתושים? הוא בא לקרקושי בקי. הוא צריך להבריח את היתושים, אז הוא מבריח אותם עם הזנב ככה, שהוא מנפנף עם הזנב. שאלה נוספת. מה הייתה מה קרנה דקמצה רקיחה? אז יש שתי פירושים מה הכוונה קמצה. או נמלה, או סוג של הרבה. למה הקרניים שלו רקים? משום אז הוא ענה לו, משום דדיירה בחילפי, עידרה בין עצי ערבה. ויקשיה, אם הקרניים שלה היו קשים, אז כשהייתה עוברת מתחת לאיזשהו ענף של ערבה, נדיה ומתאברה, הם מתנודנדים, והם היו נעקרים כשהייתה נתקלת בעצים, ואז הייתה נהיית עיוורת. דאמר שמואל, האיימן דבאי דליסמי לקמצה, אדם שרוצה לעשות עיוור את הנמלה, או לפי פירוש אחר את ההרבה, לשלופינו לקרני, שישלוף את הקרניים של ראשה, ואז היא תהיה עיוורת. שאלה נוספת, מה הייתה מה היי תימרה דתרנגולתא, הריסים, האפאפיים של התרנגולת, מדלי לילה. היא עוצמת את העיניים מלמטה ללמעלה, ולא כמו שאר בעלי חיים שעוצמים את העיניים מלמעלה ללמטה. אז הוא ענה לו, דדיירי אדפי, הם גרים על גבי קרשים, על גבי מקום גבוה. ואייל קטרה מתעברה, והרי השן מגיע מלמטה ללמעלה, ואם כנס להם השן בתוך העיניים, הן עלולות להתעבר, אז לכן האפאפיים שלהם הם מלמטה ללמעלה, וזה סוגר, זה לא נותן להשן להיכנס להם לתוך העין. טוב, זה שאלות ותשובות, קיבל תשובות לכל השאלות. עכשיו הוא מביא כאן רשימה של חפצים שיש להם שם, שהשם שלהם מרמז את המהות שלהם. עכשיו זה מאוד מעניין שזה מילים בארמית, ובכל זאת יש למילה משמעות. אנחנו יודעים שבדרך כלל שאר השפות לא תמיד חייב שיהיה משמעות למילה, שלא תמיד המילה יש לה את המשמעות שלה, שלה, של הדבר. כמו שלמשל, אומרים שמיים בלשון הקודש זה שם מים, כי באמת השמיים מורכבות מאש ומים. אבל תגיד סקאי, באנגלית לא חייב להיות שיש משמעות מיוחדת למילה סקאי, אלא פשוט החליטו ששמיים זה סקאי, גמרנו. אז, אבל מעניין שבארמית כן יש משמעות למילה, זה קרוב ללשון הקודש. זה הביא פה רשימה של מילים שכל אחד באמת יש לו משמעות. דשה זה הכוונה דלת. למה היא נקראת דשה? כי זה נוטריקון דרך שם, דרך הדלת נכנסים. סולם נקרא דרגה. למה? דרך גג, דרכו עולים לגג. זה נוטריקון דרגה. מתקוליטה זה הכוונה לפתן, שזה כמו דבר שמלפתים בו את הלחם, כמו איזשהו מטבל. למה קראו למטבלים מתקוליטה? כי זה נוטריקון, מתי תכלה דם, מתי ייגמר הדבר הזה? זה לא נגמר, כמה שאתה טובל בו את האוכל, זה נשאר. ביתה, למה הוא נקרא ביתה? בו, ואיטיב בה, בו, נשב בו, בה. ביקתה, זה ביקתה של אריי. בי אקתה, בית צר. לבול של עץ קוראים בארמית קופתה. למה הוא נקרא קופתה? מלשון קוף, תקופף אותו, וטיב, ותישב עליו. למה לבנים נקראים לבני? כי הם מאוד מאוד יציבים. לבני בני, זה עוד יכול לשמש לנכדים, לבני הבנים. גדר מקוצים או לולבים נקרא אוצה. למה זה נקרא אוצה? כי זה סתם חציצה, זה לא דבר קבוע ויציב. קד קוראים לו חצבה. למה? שחוצב מים מן הנער. כלי חרס קטן נקרא קוזה. למה? אומרים עליו כזה, דיינו קצת. דבר קטן. ענף של הדס קוראים לו שוטיטה. למה? מלשון שטוטה, כי היו רגילים לרקוד עם זה. ומי שרוקד זה נראה כמו מעשה שטוט. ספל קראו לו משיכלה. למה? זה נוטריקון. משי רוחצים כולה, כולם, ספל גדול. ספל קטן נקרא משקילתה. למה? משי הקלתה, זה נותנים לה קלה שהיא תרחוץ בדלת ידיה, זה משהו אישי כזה, קטן. למדוחה שדחים בו תבלינים לדוגמה, קוראים לו אסיתה. למה? חסירתה, כי המדוחה לוקחים עץ ומחסירים ממנו כדי שיהיה בו בית קיבול, לכן זה מלשון חסירתה. האלי שאיתו קודשים, כמו פטיש כזה, נקרא בוכנה. למה? בו והקנה, איתו מקים וקודשים. חלוק עליון נקרא לבושה. למה זה לבוש? מלשון לא בושה, שאדם שלבוש בבגדים, אין לו בושה. גלימה, למה? זה היה מין בגד כמו תלית כזה, תלית גדול. כשאדם לובש את זה, אז לא נראים כל כך האיברים שלו. שנעשה בו כגלם, בלי צורה. מעיל יפה, קוראים לו גולטה. למה? גלי ואיטיב. תקפל את הבגד למעלה ואז תישב, כדי שהוא לא יתקעו בו כל מיני לכלוכים, כדי שהוא לא יתקמת. פוריה. למה מיטה נקראת פוריה? שפרין ורבין עליה. בור יבש נקרא זינקה. למה זינקה? בור זה נקי. הוא יבש, אין בו מים. תלמידי חכמים היו רגילים ללבוש מין כזה בגד חשוב שקראו לו סודרה. מתעטפים בסודרה. למה? מלשון סוד השם ליריו. ארמון, טרקלין של מלאכים, נקרא אפדנה. למה? הפיתחה דין. על הפתח הזה באים כולם, ששם המלך ממלא את צורכיהם של כל בני העם. תנו רבנן, ישנם שלושה בריאות שכל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה. ואלו הן דג ונחש וחזיר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה כמה שיעור של שמן, כמה זה נחשב שיעור חשוב, שמן זית, כדי לסוך עבר קטן. אמרי דבר רבי ינאי, שמן כדי לסוך עבר קטן, כוונה אחד מהפרקים של האצבע, של קטן בן יומו, תינוק שנולד היום. כמה שיעור של שמן שאפשר לסוך בו את אחד מפרקי האצבע. שואלת הגמרא, מייטי וכמה זה נחשב שיעור של שמן זית, שיעור חשוב, כדי לסוך איבר קטן וקטן בן יומו. זה נראה כמו שזה שני דברים. מה אליו? איבר קטן דגדול, דהיינו של אצבע קטנה של אדם גדול, או ואיבר גדול, איבר רגיל של קטן בן יומו. זאת אומרת שזה שיעור יותר גדול של שמן. מתרץ את הגמרא, אמרי לך דבי רבי ינאי, הם יכולים לענות? לא. הכוונה של הברייתא הכי כאמר, כמה שיעור של שמן כדי לסוך עבר קטן של קטן בן יומו. הכוונה וקטן בן יומו זה בעצם המשך של השיעור. אומרת הגמרא, למה קטנאי? אולי נאמר שיש בזה באמת שתי דעות בין תנאים. שהברייתא אומרת כמה שיעור של שמן חשוב שיהיו חייבים עליו משום הוצאה בשבת. שמן כדי לסוך עבר קטן וקטן בן יומו, דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבי נתן אומר, כדי לסוך עבר קטן, הוא לא אומר וקטן בן יומו. מה אליו ואקה מפלגי? הם נחלקו במשהו, וכי לא בזה הם נחלקו. לרבי שמעון בן אלעזר סבר, עבר קטן של קטן בן יומו, כמו דבי רבי ינאי, שעבר קטן, עבר קטן, כוונה, עבר קטן של קטן. ורבי נתן סבר, עבר קטן דגדול. אפילו אצבע קטנה, פרק של אצבע קטנה של אדם גדול. או עבר גדול דקטן של תינוק. אבל לפי רבי נתן, אם זה גם עבר קטן וגם של קטן בן יומו, לא, הוא לא יהיה חייב. אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות שבזה נחלקו התנאים. יכול להיות שדקו לעל מה עבר קטן דקטן בן יומו, לא. יכול להיות שכולם חולקים על דבי רבי ענאי, ואף אחד מהם לא סובר שעבר קטן הכוונה גם של קטן בן יומו. ולדעת רבי ענאי, אף אחד מבין התנאים האלה לא סובר כמו רבי ענאי. ואחה באקה מפלגי, ובמה הם בכל זאת נחלקו? הם נחלקו בזה. רבי שמעון בן אלעזר סבר, עבר קטן דגדול, ועבר גדול דקטן בן יומו, כי הדד עינינו, זה אותו גודל. ורבי נתן סבר, שהשיעור של עבר קטן של גדול, זה יותר מאשר עבר גדול של קטן בן יומו. ולכן, עבר קטן דגדול אין. על השיעור הזה של עבר קטן של אדם גדול, זה באמת שיעור חשוב, ואם אדם יוציא את זה, הוא יהיה חייב. אבל שיעור של עבר גדול וקטן בן יומו, לא. ולטא דרבי ענאי. ובמה הם נחלקו? אחא באקא מפלגי. רבי שמעון בן אלעזר סבר, עבר קטן דגדול, פרק אצבע קטנה של אדם גדול, ועבר גדול וקטן בן יומו, זה בעצם אותו דבר, כי הדד עינינו, ובאמת שני השיעורים האלה, הם שיעורים חשובים להוצאה בשבת. ורבי נתן סבר, מה פתאום? עבר גדול של קטן, זה עדיין יותר קטן אפילו מעבר קטן של גדול. ולכן, עבר קטן דגדול אין. שיעור של שמן לסוך עבר קטן של אדם גדול, זה באמת מחייב אם אדם הוציא את זה לרשות הרבים בשבת. אבל עבר גדול דקטן בן יומו, לא. כי זה כמות קטנה, קטנה יותר. מה היה ועלה? מה הביור של המחלוקת התנאים באמת? תשמע דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר ששיעור של חיוב של הוצאת שמן זה כדי לסוך עבר קטן של קטן בן יומו, בדיוק כמו שאמר רבי ינאי, ועד כאן דף ע"ז.